ערב טוב, שלום עליכם. אנחנו במסכת אבות, ממשיכים. ובשבוע שעבר נכנסנו קצת לשמעון הצדיק, אבל עוד לא נכנסנו, כי עסקנו ב... שמעון. תודה רבה רבה ליאור. כי עסקנו בשמעון הצדיק וב... רבן שמעון בן גמליאל. ועכשיו ניכנס באמת למשנה של שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אז לפני דבריו של שמעון הצדיק, קודם כל על השם, על האיש. ראשית, זה התנה, כמו שאמרנו, הראשון של תורה שבעל פה. נכון, לפני כן דיברנו על אנשי כנסת הגדולה, על כנסת הגדולה, לראשונה אנחנו מדברים על התנה הראשון. אנחנו מיד נדבר עליו, אבל נשים לב גם לעוד דבר, זהו התנה היחיד מכל התנאים שאנחנו קוראים לו בתואר הצדיק. היום זה ככה מחלקים תארים לכולם, אבל הצדיק זה רק שמעון הצדיק. יש לנו מפרק ב' הרבה תנאים שכולם נקראים בשם רבי. זה מתחיל רק בפרק ב', עוד נדבר על זה. בתקופת הזוגות, נשים לב לפרק א', אין תואר, לא רבן, כמו רבן גמליאל ורבן שמעון בן גמליאל, שמופיע במשנה האחרונה של פרק א', ולא רבי, אלא השם עצמו. יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן, שמעיה, אבטליון, הלל, שמי, נכון? כולם. ההגדרה היחידה היא לפעמים שם מקום. יוסי בן יועזר, איש צרידה. אני יודע מאיפה הוא בא. אבל ללא שום תואר לפני כן. גם במקרא, אגב, אנחנו לא מכירים אף אחד עם תואר. אנחנו הכתרנו את משה כרבינו. אבל אין תארים. התארים מתחילים יותר מאוחר, וזו נקודה מאוד מעניינת. זה לא עלייה, אלא ירידה. שצריך להבין מתי מתחילים התארים. וראשון התנאים נקרא צדיק. לא כתוב מאיפה הוא, כמו תנאים אחרים בפרק א', כתוב התואר שלו משיירי כנסת הגדולה. אז עוד שנייה למילה צדיק, אבל רגע אחד למושג שיירי כנסת הגדולה. אני חושב שבעולם המודרני שלנו, המילה שיירים, כמעט בא לי להגיד לא מריחה טוב, אבל אני מפחד כי זה נשמע פחות מדי טוב. זה נשמע שיירים ממש כבר. נכון? שיריים, שיירים, זה נשמע משהו מאוד לא... במקרה הטוב זה פולגת עודפים כזה. כלומר, מה שנשאר. שאר השיריים זה שמים בפח. אבל נניח שזה באמת, תדונו לקף זכות את השיריים, אז זה טוב להנחות. וחוסכים עם זה. זה כלי פלאות. התנה הראשון, התואר שלו, משיירי כנסת הגדולה. הוא השיריים. זה מעניין מאוד. עכשיו צריך להבין את המושג שארית. המושג שארית הוא מושג מאוד מאוד עמוק. מאוד עמוק, ואני חושב שהוא פתיחה מאוד חשובה. אתם זוכרים מה היה התואר הראשון של משה? משה, מה אמרנו עליו? משה קיבל. נכון? משה קיבל תורה מסיני. הסברנו, קיבל, משה ביטל את עצמו לגמרי. הוא הפך לביטול גמור גמור גמור, עד שהוא לא קיבל תורה, לא כמו מסרה ליהושע, מסרה לזקנים, אלא הענווה הזו של משה, נכון? הופכת את משה למי שקיבל תורה מסיני, כמו הר סיני שעניינו זה הענווה הזאת, משה קיבל תורה מסיני, כך פתחנו. אתם יודעים מה זה להיות שיריים? זה דבר פלאי. אני אגיד לכם את הביטוי שיריים, כמו שאני מבין אותו. פעם ראשונה שהבנתי אותו הייתה בסיפור, לכן אני אפתח בסיפור הזה בשתי שניות. הייתי עם התלמידים שלי פעם מירושלים, אני חושב שזה היה אחד המסעות הראשונים שאני יצאתי בפולין. יש פה חבר'ה שהיו? או לא? זה היה מסע שנסענו לפולין. היינו קבוצה של בחורים. ומעל המחנה הכי מחריד, מעל מחנה בירקנאו, מחנה המוות באושוויץ, בכניסה ישנו מגדל. המגדל המפורסם, מגדל בירקנאו. הגענו לשם בערך בתקופה כזאת של השנה, והגענו לתפילת ותיקים. קר מאוד, פולין, חשוך, אורות ראשונים כאלה, ואנחנו עולים למגדל כולנו, מצטופפים מאוד, ומתחילים להתפלל תפילת ותיקים. איתנו היה איש עדות, נוחו עדן כבר, שהיה מתאומי מנגלה, והנוכחות שלו הייתה מאוד חזקה, וכבר היינו כמה ימים, זה היה היום האחרון נדמה לי של המסע, ומתחילים להתפלל. התפללו בנוסח החסידי אשכנזי, לפי החז"ל התפללו שם. הגיעו לתחנון, ואז הגיעו בתפילה לקטע שאצל האשכנזים אומרים כל שני וחמישי. זאת המזרח אומרים אותו בסליחות, שומר ישראל שמור שארית ישראל. והתחילו לשיר את זה. התחילו לשיר את שומר ישראל. יש מנגינה ידועה יפה של קרלבך, שומר ישראל, התחילו לשיר את הניגון. וזה פתאום היה מאוד קשה. פתאום היית שם עם עוד 40 חבר'ה בערך, אתה נמצא במקום שמדברים על 2 מיליון אנשים יהודים, סבים וסבתות וילדים וילדות שנהרגו בו, ופתאום אתה מרגיש שארית ישראל. לא היה צריך להגיד אף מילה. והשיר הזה נמשך ונמשך, וזה היה איזה 15 דקות, ואי אפשר היה לעצור. שומר ישראל שמו שארית ישראל, ואל יובד ישראל האומרים שמה ישראל. כלומר, פתאום חשבתי שאם זה חובר לאיזשהו מקום, זה לתפילת שחרית הזאת שם. ואז קם איש העדות הזה. זרח טאוב, קראו לו. ואמר, אתם מבינים? אנחנו השארית. כשהוא אמר, אני השארית, הוא התכוון, אני השארית. ממש. הוא השיריים שנשארו. הוא יורד למטה ומתאר ברמפה איפה הוא נפרד מאבא ואיפה הוא... הכל מתואר. ופתאום עלה לי בראש, הוא אמר את זה בערך. אני כבר לא זוכר מי אמר את המשפט, אבל זה היה מאוד חזק. אתם מבינים, הוא אמר? הייתה פה מעצמה, הייתה פה יבשת. תגידו לי מה יותר נצחי. להיות שארית של ישראל, או להיות מנהל של מעצמה מרושעת, מה נשאר ומה לא נשאר. תסתכלו. הוא גמר את זה, והתחילו עוד איזה חצי שעה, אי אפשר היה להפסיק. ופתאום פתאום קלטתי ששיריים בעצם בא לתאר נצח. שיריים, יש בעברית נשאר, ויש בעברית נותר. נותר בא ממילה אחרת לגמרי מנשאר. את הנותר באש תשרופו. נותר זה מהמילה מיותר, זה מותרות. לא צריך את זה. שאר בשר, אתם יודעים מה זה שאר בשר? זה מה שקיים, זה מה שמעיד שזה לא נגמר. שיריים, של הרבה שיש שיריים, לקבל שיריים, ולהיות קשור למשהו, שקיים לא בגלל שאני עכשיו תופס את הנפח. לא כי יש לי עכשיו מסך, לא כי יש לי פרם, פריים טיים. אלא כי זה בלתי ניתן להפסקה. זה שיריים. יש אישה אחת בעולם, שיש לה שם מאוד דומה למילה שיריים. לא נעים. ממש שם, אני לא יודע למה לא משתמשים בו, אני חושב שזה השם הכי יפה בעולם. שרח. בת אשר. נכון זה נשמע לא טוב? שרח. זה כבר ממש שיריים, הפעם כבר לא פולגת עודפים. זה כבר פולגת עודפים. שרח. אתם יודעים איזו שרח בת אשר? שרח בת אשר זאת הילדה הקטנה ששרה ליעקב עוד יוסף חי. שרח בת אשר, בלי מדרשים של חז"ל, עוד רגע למדרש, היא האדם היחיד במקרא, היחיד, בלי אף מדרש, פשט. היא מהשבעים נפש שיורדים למצרים, כלומר היא יורדת עם יעקב, והיא נמנית בסוף 40 שנות המדבר ביחד עם בני ישראל. כלומר, בלי שום חשבון, היא כבר בת 230. בלי דרשות. אף מדרש. עכשיו המדרש נותן לה עוד בקשיש והיא בת 400. בלי שום מדרש, אין עוד אדם כזה, תבדקו. אף אחד לא יורד למצרים, רק שרח, ואיך קוראים לאבא שלה? אשר. תחליפו את האותיות? שאר. שרח בת אשר. ושרח הזאת היא זאת שאומרת לאבא, אבא, מה אתה נשבר? מה קרה לך? אתה לא מבין עם ישראל חי? מה קרה לך? סתכל! מה אתה נבהל? ממבזק חדשות אחד? 22 שנה יוסף אומרים, מה קרה, נו? מכל חדשות נבהל? תראה אותי שיריים. היא הילדה שמגיעה ככה כמו בגן ונותנת לאבא כוח. שמעון הצדיק, התנא הראשון, אתם יודעים מה הוא היה? שרח. הוא היה שיריים. הוא היה השיריים שהרב חילק. הוא אמר, יכול להיות שאני לא ראש מעצמה אירופאית גדולה, יימח שמה וזכרה. יכול להיות. ניפגש בסיבוב. אני מעביר לכם את המקל, ואמירות שליחים התחיל. אני התנא הראשון. אני שמעון. אני הפרקשת. אני שומע ומעביר. קחו. ואני את כנסת הגדולה. שמה היא כנסת הגדולה? זוכרים? מועצת הנביאים והחכמים, שמתחילה בעזרה סופר חגי זכריה המלאכי, ומגיעה עד לשמעון הצדיק. אני השארית ישראל. עם זה תתחיל התורה שבעל פה. זה דבר פלאי. זה התואר של התנא הפותח. שמעון הצדיק, עוד שנייה נדבר על הצדיק, היה מי שירי כנסת הגדולה. זה דבר אחד. אגב, יש שגורסים, זה מי שמתפללים בנוסח תהילת השם הארי של חב"ד, כל פעם כשכתוב שירי, גורסים שירי, שירי, בחיריק. שיר, זה מילה נראית אחרת לגמרי. שיר זה שיר, לשיר שיר. שיר בעברית, בהמה כתוב במשנה יוצאה בשיר שלה. שיר זה השרשרת. שיר זה הקולר הזה. שיר. זה מלשון לשרשר. זה מלשון שרשרת. השיירה הולכת. השיר והשיריים זה בדיוק אותה מילה. את השיר לא מפסיקים. שיר זה מעגל, זה עיגול שממשיך, ממשיך, 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 ואתה לא תופס בו נפח, כי לעיגול אין התחלה וסוף. כי אתה משיירי. אז שיירי יכול להינקד בצורה אחרת לגמרי, בגרסאות אחרות, שיירי. זה שיר, זה לא ניתן להפסקה, אי אפשר לעצור את זה. ולכן גם זה לא ניתן לכימות. אתם מבינים? אי אפשר להגדיר. זה לא תופס מאה... אי אפשר, זה חלק מהמעגל. אז זה התואר של התנא הראשון. משה קיבל, עכשיו שמעון הצדיק היה משיירי. ושמעון הצדיק מקביל למשה. כי משה הוא מעביר התורה מלמעלה, תורה שבכתב, ושמעון הצדיק מתחיל את תורה שבעל פה. וימיו של שמעון הצדיק, אומרים חז"ל, היו 120 שנה. ושמעון הצדיק משמש 40 שנה בכהונה גדולה, כמו שמשה רבינו לוקח 40 שנה את עם ישראל. בין 80 עומד משה רבינו לפני פרעה ולוקח אותנו 40 שנה ומעביר לנו את השרביט הלאה. התואר הבא של שמעון הוא הצדיק. כמו שאמרתי, כמו שהוא היחיד משיירי כנסת הגדולה, הוא גם היחיד שנקרא הצדיק. מילה על הצדיק. אם זה פעם יחידה, אז צריך לתת על זה את הדעת. מה זה צדיק? נו, אז זה תלוי אם שואלים את זה בצד של הגברים או בצד של הנשים. בצד של הנשים צדיק זה הילד שלי. צדיק, הפרה. הוא הצדיק. בסדר? זה צדיק. מה פירוש צדיק? יוסף הצדיק. צדיק יסוד עולם. כיוון שאני רוצה להיכנס לתוכנה של המשנה לא נאריך. המושג צדיק מחייב עיון גדול. אבל במילה אחת אני רק אומר שצדיק בעצם בא משתי מילים, אנחנו דיברנו על זה יותר מפעם, בא משתי מילים שנראות סותרות אחת את השנייה. צדק וצדקה. זה נראה סותר. נכון? או שעומדים פה על הצדק. היום קוראים לצדק על הפרינציפ. נכון? אני הולך פה על הפרינציפ. צדק. או צדקה. אתה נכנס לבית דין, אז פה זה לא צדקות, פה זה צדק. נכון? אתה רוצה צדקה, בחוץ, יש 2-4, עובדת הסוציאלית, תדבר איתה שם. פה זה צדק. תן לי צדקה, בסדר, זה לא חשוב לצדק. אבל זה פלאי פלאות, זו אותה מילה בעברית. זאת בדיוק אותה מילה. צדק הוא צדקה. ואמרנו כבר פעם. אפיונו של עם ישראל זה אפיונו של הקדוש ברוך הוא. איזה ביטוי זה, איזה חוצפה זה להגיד אפיונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא על כל. תפילת 18 אמרנו פעם, בתפילת 18 יש הרבה תארים לקדוש ברוך הוא. הרבה. קדוש, מחיי המתים, חונן הדעת, בונה ירושלים, מצמיח קרן ישועה, מחזיר שכינתו, מברך את עמו ישראל בשלום. יש רק תואר אחד שאומר מה הוא אוהב. פלא גדול. הוא אוהב צדקה ומשפט. להבדיל כמו אצל ילד שואלים, מה אתה, כן, אני לומד זה, אני לומד זה, מה אתה אוהב? מה אתה רוצה מתנה, אחי? מה הכי, 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 הכי אתה אוהב? לא מה אתה. אני במתמטיקה מצוין, אני בזה טוב, אני זה טוב. מה אתה אוהב? מה הצעצוע שלך? מה אתה הכי אוהב בעולם? האחי, האחי, אומרים הילדים. מלך אוהב צדקה ומשפט. שפירה, לא? או צדקה ומשפט. ויהי דוד עושה צדקה ומשפט. באמת, באמת, למה בחר הקדוש ברוך הוא באברהם? לא כתוב. על נוח כתוב איש צדיק תמים. אצל אברהם לא כתוב. מה כן כתוב? כתוב למה הוא החליט לספר לו את הסיפור על סדום. אז כתוב, כי ידעתיו, נו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם, תשמעו את הביטוי, לעשות צדקה ומשפט. תשמעו מה כתוב פה, כתוב פה שני דברים חשובים. א', כתוב פה מהי דרך השם. לא, אני לא יודע אם שומעים לא בפסוק. אם היה כתוב ושמרו דרך השם, בלי המילים לעשות צדקה ומשפט, איך היינו מבינים? הם יקיימו את המצוות של הקדוש ברוך הוא. למען יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. מאחל אדם לחברו שיזכה לראות נחת, ושילדו ילך בדרך השם. עכשיו בא הפסוק ואומר, אני אגיד לך מה זה דרך השם. דרך השם שווה לעשות צדקה ומשפט. זה דבר ראשון שכתוב פה. דבר שני שכתוב פה, שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם, לא כי אברהם עושה צדקה ומשפט, אלא כי הוא מחנך אותנו שאנחנו נעשה צדקה ומשפט. את בניו, אנחנו. ואת ביתו אחריו, כולנו. זאת אומרת, אני חוזר למשפט שאמרתי. האפיון, אתם מבינים למה אני מתכוון האפיון? מה אתה הכי אוהב? מה הצעצוע? מה הוא אוהב? האפיון שהקדוש ברוך הוא, ברוך הוא, ברוך שמו, שהאין סוף ברוך הוא מאפיין את עצמו כמה הוא אוהב, ומאפיין אותנו כמה הוא רוצה מאיתנו, ומגדיר את זה כדרך השם, זה לדעת שהצדק והצדקה הם אחד. זה לעשות צדקה ומשפט. ומה הוא מבקש עכשיו מאברהם? שיגלה שגם בסדום יש צדיקים. שיגלה שגם במקום הכי רע, הכי חשוך, אין דבר כזה שאין צדיק. כי אתם יודעים מה תפקיד הצדיק? תפקיד הצדיק זה לגלות שזה לא צדק אם לא נמצא את הצדקה. אתם שומעים טוב? תפקיד הצדיק זה להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה בראת העולם בדין, העולם לא יכול להתקיים. זה לא צדק. אתם יודעים מה אומר הקדוש, מה אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר לו שהוא הולך להחריב את סדום, מה הוא אומר לו? מה המילים? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? מה אתה אומר לי לא יעשה משפט? תגיד, אתה מבקש חנינה, תגיד, אתה מבקש צדקה. מה זה משפט? לפי המשפט צריך להרוג אותם. אומר הצדיק לקדוש ברוך הוא, כן? לפי המשפט לא צריך לברוא את העולם. זה לפי המשפט. לפי המשפט אי אפשר לברוא מי שלא יכול לעמוד במה שרוצים ממנו. צדק בלי צדקה זה שקר. כתוב בחז"ל שכשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, רצה לברוא את האדם, התחלקו המלאכים כיתות כיתות. התחיל ויכוח. צדק אמר, אני בריא. צדק לבד. למה? הוא עושה קטטות, הוא עושה... זה מתחיל כך, זה לא מתחיל בצדק. אמת אמר, אל יברא. חסד אמר, יברא. אמת אמר, אל יברא. חסד אמר, יברא. סליחה, החלפתי. צדק אמר, יברא. שלום אמר, אל יברא. צדק אמר, יברא. שלום, הקט שנקראת שלום, אמר, אל יברא. צדק אמר, יברא, שהוא עושה צדקות. כי זה אופיו של האדם לעשות צדקה. שלום אמר, אל יברא שכולו קטטות. בטח עושה צדקות, רב עושה צדקה, רב עושה צדקה, רב עושה צדקה, כולו קטטות. אמת אמר, אל יברא. ממשיך המדרש ומספר את הסיפור הבא. אחרי שאמת אמר רבנו, הרב יצחק בכבוד, בכבוד, בכבוד. אחרי שאמת אמר, אל יברא, רב יצחק בכבוד, בכבוד. קדימה, עליכם. אז כתוב כך, אמת אמר, אל יברא, חסד אמר, יברא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה עשה הקדוש ברוך הוא? דיברנו על היה מי שירא כנסת הגדולה, ועכשיו אנחנו במושג הצדיק. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זוכרים, מכירים את המדרש? כתוב, הוא לקח את האמת, לקח את האמת, והשליך אמת ארצה. שנאמר, אמת מארץ זה אחרי זה. בהתחלה השליך את האמת, שנאמר, השם משמיים השליך. באו המלאכים, אמרו, ריבונו של עולם, אמת, מה יגידו? חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ככה זורקים את זה. לא יפה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האמת והרים אותה. שנאמר אמת, מארץ תצמח. שואל רבי נתן, זכותו יגן עלינו תלמידו של רבנו, של רבי נחמן. מה, אני לא מבין בכלל מה כתוב פה. זורקים, מרימים, מה הם רוצים? מה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך. זאת השיטה. אז מה המלאכים שכנעו אותו? מה הוא הרוויח? כלומר, ולמה אחר כך האמת פתאום שתקה? הרי אם הוא הרים אותה, אז מה היה? תשמעו מה אומר רבי נתן, זה פילי פלוט. כשבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, אמת אמרה אל יברא. אתם יודעים מי זאת האמת הזאת? כל אחד פגש אותה הבוקר. יש רגע שאדם קם, מסתכל על עצמו ואומר, עוד פעם אני? שוב נפלתי? בפעם ה-5,000? עזוב, אין טעם. לא מאמין. לא מאמין לך. עזוב. אתם יודעים כמה פעמים אמת אומר בבוקר, אל יברא? עזוב, תסדר את השמיכה מחדש. אמת אמר, אל יברא. מי שלא מכיר אותה, אני אביא לו. אמת אמר, אל יברא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האמת הזאת ואמר לקח. אמת שאומרת אל יברא לא צריכה להיות בעולם הזה. לקח את האמת והשליך אותה לארץ ואמר לאמת תתחככי קצת במציאות. תראי מה נשמע שם קצת בבוץ. תצלצלי כשתחנקי ככה. יושבת בשמיים, ואומרת, אל יברא. בואי תתמודדי קצת. אחרי שהאמת הייתה בארץ, לקח הקדוש ברוך הוא את האמת ואמרנו, מה נשמע? בסדר, הכל בסדר? אמת כזאת. היא כבר לא אמרה יותר, אל יברא. נו, שואל רבי נתן, אז אולי זה לא אמת? והקדוש ברוך הוא לגלות שזאת האמת. זאת אמת לאמיתו. כתוב שדיין, שדן דין אמת לאמיתו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. שואלים הראשונים, המפרשים, הגרא, אחרים, מה זה דין אמת לאמיתו? לא סוף שואלים את זה. מה זה דין אמת לאמיתו? מה זה אמת לאמיתו? אמת. מה זה אמת לאמיתו? איך יכול להיות אמת לאמיתו? אם אתה אומר שמשהו הוא אמת, אז אם אתה מוסיף לאמיתו זה לא נשמע טוב. אמת. יכול להיות ליטר וליטר וחצי. אבל לא יכול להיות אמת וחצי. אומרים המפרשים, אמת לאמיתו פירושו אמת שהתחככה עם המציאות. זאת אמת לאמיתו. אמת שמכירה את הראיות, מכירה את העדים, מכירה את הנסיבות. זאת אמת לאמיתו. זה צדק ומשפט. אמת אמר אל יברא. אמת שאמר אל יברא זה האמת שלא מאמינה באדם. היא הקט של המלאכים הלא רלוונטית. צדק אמר יברא שכולו צדקה. הצדיק הוא זה שמגלה שבעצם הצדק הוא, הצדק, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שהתפקיד שלי זה לעשות צדקה. נגמור את זה במשפט. כתוב על אברהם אבינו, כתוב בפסוק בתהילים, אהבת צדק ותשמע רשע. על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ששון מחבריך. אומר המדרש, אהבת צדק ותשמע רשע. איך אתם הייתם מבינים את זה מיד בלי כל מה שאמרנו עכשיו? אהבת צדק, אה? ותשמע רשע, אני רואה. זה אברהם. אהבת צדק פירושו אהבת להצדיק את בריאותיי. ותשמע רשע, מאנת צנת לחייבם. היית סובל מלהוציא אותו חייב. לא הפוך ממה שהבנו? אהבת צדק ותשמע רשע. על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ששון מחבריך. ממשיך המדרש, מהו מחבריך? 10 דורות מנוח עד אברהם ולא נגליתי אלא לך, מפני שאהבת צדק ותשנע רשע. איפה? בסדום. הרי אם היינו באים אל אברהם ואומרים לו, תשמע, סדום הולכת לאובדן, בעצם אתם יודעים מה היה צריך להגיד אברהם? הצלחתי. כל ימיו מה שהוא עשה זה להילחם בסדום. למה היא הולכת לאובדן? כי אומה רשעה, חטאה, הורסת גמילות חסדים, פוגעת בכל הערכים של אברהם. ברוך השם, מה אפשר לעשות? לא היה עושה איזה צידוק הדין, יש כמה 20 שניות, זה טקס, גמר. בסדר, ריבונו של עולם, אם אפשר לעשות את זה לא כל כך קשה, נגמר. יודעים מה זה צדיק? צדיק זה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חלילה לך, לא יכול להיות, אם לא יימצא הצדקה בעולם, הבריאה לא צודקת. זה לא צודק. זה לא צודק שבראת כך את העולם. כי עצם הבריאה מחייבת צדקה ומשפט. מלך אוהב צדקה ומשפט. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הבסיס של תורה שבעל פה, הבסיס של כל תורה שבעל פה, זה צדיק שאין לו שום דבר בפני עצמו, הוא שיריים. שרח בת אשר שדיברנו, הוא שיירי כנסת הגדולה. ועכשיו, מה הוא היה אומר? הוא היה אומר. כבר אמרנו שהוא היה אומר, זה הפתיחה של כל מסכת אבות. הוא היה אומר, אם היינו צריכים לתת כותרת למסכת אבות, זה הוא היה אומר. הוא היה אומר פירושו, הוא היה מה שהוא אמר. שומעים מה זה הוא היה אומר? זה לא הוא אמר. הוא אמר, כשהיינו ילדים שיחקנו הרצל אמר. אמר, אמר. הוא אמר, בסדר. היה פעם ראש ממשלה חשוב, אמרו לו, הבטחת, אז הוא אומר, אי אפשר לעשות שני דברים ביחד, גם להבטיח וגם לקיים. אמר, הוא היה, אומר, הוא היה, מה שעכשיו הוא אמר. אתה רוצה לפגוש את שמעון הצדיק? הנה שלושת המשפטים, שלוש המילים, שתפגוש איתם את הוא היה. הוא היה, אומר. על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים. לא נעים לי להגיד, אבל אני קלטתי את זה מאוחר מדי, יש הרבה דברים שאני קולט ככה מאוחר. הייתם פעם בסרט תלת מימדי, אומרים שהיום זה כבר רגיל. אני זוכר שכשראיתי את זה עם הילדים שלי, פעם ראשונה היינו באילת, יש שם, איך זה נקרא? איימקס. ואני פעלתי והם אמרו לי, אל תגיד בכל, תחשבו שאתה גם כן ככה, כל המשפחה ככה, מילא אתה, אבל אל תעשה ביזיון. אני התלהבתי, עכשיו כל כך התלהבתי, כי הביאו אותנו לאיימקס, זה שהיה שם, היה אחראי על האיימקס. ולא הבנתי בכלל שכל מה שהילדים רצו אותי, אני הרי עשיתי להם בוסות, התלהבתי, אז לא היה נעים להם. הם רצו אותי רק בגלל סיבה פשוטה, הייתי חבר טוב של זה שנוסרית שם. אז אחרי זה הוא לקח אותי לחדר. זה כל מה שהם תכננו את זה. והם רצו את זה. אז הם אמרו, זה טוב שאתה איתנו. ואז נכנסנו, איך עושים סרט לאט מימדי, אתם יודעים? זה מפחיד מאוד. אתם זוכרים? אתם הייתם פעם? אתה שם משקפיים והאריה אוכל אותך והנמר והכל דברים. עכשיו זה לא נעים, הרבה פעמים עשו לי ככה, כי אני ככה הייתי, השתלבתי. ועשו לי ככה, ואני עכשיו כשהם עשו לי ככה הייתי בטוח שזה הנמר עצמו. ממש לא נעים. ממש לא נעים. טוב. התגברנו, זה חלק מהטראומות. התגברנו. נו, איך שרת נהיה תלת מימדי? איך, אתם יודעים? מה, פשוט. מאוד פשוט, לא ידעתי. מדהים. בחדר למעלה, יש מקום של הסרטות פה שרואים ככה. אז בחדר למעלה, פשוט יש שתי מסרטות. והן פועלות ביחד. וכששתי מסרטות פועלות ביחד, אתה מקבל את זה בתלת מימד. הן פשוט פועלות ביחד. עמדתי שם, עכשיו, אני סיכויים להשתלב בתלת מימד אין לי, אז עברתי לנושאים שאולי אני כן יכול, והתחלתי להבין אולי את המושג על שלושה דברים העולם עומד. העולם עומד על שלושה דברים, פירושו, אתם יודעים מה ההבדל בין שלושה לשניים? שיש שלושה, יש עומק. יש יציבות. אפשר לבוא. אפשר להיכנס פנימה. כל עוד אין רגל שלישית, אז זה הכל בעצם סרט שאתה לא חלק ממנו. כשיש רגל שלישית לציור, ויש את המימד של העומק, אתה יכול להיכנס לתוכו. ומי מה אומר הקדוש ברוך הוא לנוח? בוא אל התיבה. מסביר הבעל שם טוב. התיבה, הוא אומר, זה התיבה של התפילה שאתה מתפלל, כל תיבה. זה התיבה של מה שאתה לומד. יש מבול. אתה יודע מה אתה עושה? בוא אל התיבה. זה מה הוא מתכוון להגיד? אל תראה אותה בתור סרט על המסך. תיכנס אליה ב-IMAX. תיכנס אליה בתלת מימד. תהיה חלק. אם תראה אותה בתור סרט, זה יופי ואתה תשאל מתי הסרט הבא. אבל אם תיכנס פנימה, יקרה לך מה שקרה לי 30 שנה מאוחר מדי. אתה תתלהב כמו תינוק. אתה פשוט תראה את העסק והמרפקים שיכניסו לך, אתה תהיה בטוח שזה הנמר עצמו. אך זה לא יהיה על נמרים, זה יהיה על אמת. העולם עומד, ומרגע זה ואילך, חלק גדול מאוד מהמשניות באבות יזכירו את רעיון השלושה. תלמידי רבן יוחנן בן זכאי היו אומרים שלושה, שלושה דברים. אתם תראו בהמשך. אנשי כנסת הגדולה העמידו את העולם על שלושה דברים. כדי שמשהו יעמוד, צריך שלושה דברים. זה בסיס, זה יסוד אדיר. עכשיו זה הופך למציאות חיה, לתלת מימד. שתי המשרתות בממשל שלנו זה הדבר הבא. אני יכול לצלם את העולם מלמעלה ואני אקבל תמונה אחת, קוראים לזה תצלום אוויר. אני יכול לצלם את העולם מלמטה ואני אקבל תמונה שנייה לגמרי. אני רוצה להסביר את זה. אם אני מצלם את העולם מלמעלה, מדבר רוחנית עכשיו, אם אני מצלם את העולם מלמעלה, אתם יודעים מה אני רואה? כלום. אין עוד מלבדו. השם אחד ושמו אחד. כי בעצם כשאני מצלם את העולם מהעין האלוקית, אז הכל כאן קלה. הכל כאן חולף. נכון? הכל לא ממשי. מה זאת ממשות? מה קיים באמת? הוא יתברך שמו. אתם יודעים איך קוראים לזה בעברית? היש היחיד זה האין. סוף, ברוך הוא. כי כל מה שיש לו סוף, הוא אין. אז מה הדבר שיש? מה שאין. אני אסביר לכם את זה במילים אחרות. תצלם את האדם. בוא נצלם את האדם. תדבר, בוא נצלם את האדם. אני מצלם אותו מלמטה. אתם יודעים מה אני רואה? רגליים, ידיים, ציפורניים, שערות, שיניים, אף. עכשיו אני מצלם אותו מלמעלה. אתם יודעים מה אני רואה? נשמה. זה הדבר היחיד שלא ראיתי בצילום מלמטה. תראה לי את הנשמה. אני יכול לראות לך. תכמת לי אותה, תגדיר לי. אין. אין? אז מת. מה הדבר היחיד שישאר כשכל הציורים מקודם לא יהיו? הרגליים, הידיים, אחרי 120. מה הדבר היחיד שיהיה? אני שמע. אז מה בעצם נותן את הכוח למה שיש פה? האין. אתם תופסים מה אנחנו אומרים? האין הוא מה שנותן את הכוח ליש. דיברנו באחת ההזדמנויות, אתם יודעים מה זה נשמה בעברית? מה פירוש נשמה בעברית? נשמה בעברית זה אין. אתם יודעים מאיזה מילה זה נשמה? שממה. והארץ, הנשמה, הלזו, תעבד. אתם יודעים מה זה? והארץ, הנשמה, הלזו, באים, רואים ארץ, שממה, וקוראים לה הארץ, הנשמה, הלזו, תעבד. מה? השממה הזאת תעבד? זה פלא פלאות. הנשמה, נשמה שלי, נכון? זוכרים שהאימא קוראת לילד צדיק שלי, והיא קוראת לו שם שני, נשמה, נכון? ינקל דוב, צדיק נשמה כפרה, נכון? כל אחד יש לו... נשמה שלי, נכון? נשמה. אז מה זה נשמה שלי? מה זה נשמה שלי? נשמה שלי, אתם מתי אומרים נשמה שלי? מתי אמא אומרת לילד נשמה שלי? אני אגיד לכם מתי אומרת לו נשמה שלי? אני אגיד לכם מתי. מתי?
כשהוא מרגיש אותה.
אז היא אומרת נשמה שלי. כשהוא מלכלך את הקיר, חבל על הזמן. אבל לא משנה איך. היא אומרת עכשיו נשמה שלי, אתם יודעים למה? כי היא בעצם אומרת לו עכשיו שני דברים, אני אהרוג אותך, נשמה שלי. אתם מכירים? אני אהרוג אותך, נשמה שלי. הייתם פעם בסרט של אני אהרוג אותך, נשמה שלי? מה זה אני אהרוג אותך, נשמה שלי? אני אהרוג את הידיים שלך. ואז אני אגלה שבעצם אתה נשמה שלי. אז אם אני אהרוג את הידיים, אז אתה עוד יותר נשמה שלי. אני אהרוג את הנשמה שלי. נשמה שלי פירושו, אתה אינסופי אתה. תעצבן עוד קצת. למה נכלכת רק את הצד הזה? תכלך הכל. נשמה. נשמה זה האין סוף. זה מה ש... יש פה צמחונים? התיאור עכשיו הוא לא לצמחונים. אם אני רופא טוב, אנטומי, יודע הכל, פיקס, אני יכול לקחת בן אדם, לשים אותו פה על השולחן. נכון? לפרק? לא ברצינות, בסדר? לפרק ולפרק חלקים חלקים ולהחזיר. אני יודע על הכל, אסביר בדיוק. עכשיו אני אחזיר והכל בסדר, נכון? אבל זה לא עובד. את איזה חלק לא החזרתי? איפה זה נמצא? זה האם. רק פינוקיו של סבא ג'פטו יכול לחזור להיות שוב מחדש פינוקיו. אני לא יכול להחזיר. כי אין זה מה שיש. יש זה מה שאין. זה מלמעלה. ומלמטה אם נצלם, אז מה מבקשים ממני? שאני אסתכל על היש. תאר לך, אתה בא אל הרופא ואתה אומר לו שיש לך בעיה באוזן, והוא אומר לך, אין, אין אוזן. אין סוף. אבל כואב, לא כואב, אין. אני אראה לך אין. כואב פה, מה להם? שמה אתה מבקש ממנו עכשיו? שיצלם מלמטה, עזוב אותי עכשיו, תסתכל על היש. רצוי, כבוד הדוקטור, שתדע שבעצם הכוח של האוזן זה מהנשמה. רצוי. כי אם לא תדע את זה, אז אתה תחליט שכשצריך, אז אפשר לחתוך את האוזן או אותך. כי אתה רופא, לא? אתה יודע הכל. אז כדאי שתדע מה אתה לא תדע אף פעם. וכדאי שתצלם מלמטה, כי אני רוצה לעזור לי באוזן. אתם יודעים מה זה שתי המשרטות של העולם? משרטה אחת מלמטה, היא מצלמת את הכל מלמטה. משרטה אחת מלמעלה, והיא מצלמת את הכל מלמעלה. וכששתי המשרטות מצלמות מלמטה ומלמעלה, תסתכלו באיימקס באלה, תלכו שם לחדר למעלה, איפה שצחקו עליי, אני מומחה היום, אני היום איימקסולוג. תלכו שם ותראו, כששתי המשרטות מצלמות מלמטה ומלמעלה, אתה מקבל את זה בתלת ממני. זה פלא פלאות. אתם יודעים על מה העולם עומד? על מה העולם עומד? על התורה. מאיפה היא באה? מלמעלה למטה. על העבודה. על גמילות חסדים. עכשיו הכל תלת ממדי. זה פלא פלאות. תורה... דבר מופלא, איך אני יכול להיפגש עם התורה? זה אין סוף. איך אני יכול להיפגש עם התורה? נותן התורה, ברוך הוא. איך אני, 80 קילו, נפגש עם התורה, עם האין סוף? בין לילה היה ובין לילה עבד. איך אני יכול להיפגש עם זה בכלל? אורייתא וקודשא בריחו, חד. איך אני אפגש עם זה? העבודה זה מלמטה, למטה, 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 למטה. עבודה זה עבודת הקורבנות. מה זה עבודה? אתה מביא קורבן חטאת. בוא, לא, לא, לא בכל. תספר רגע, למה אתה מביא קורבן חטאת? אתה כל הסיפור? חתיכת פושט. אתה? זה העבודה, זה הקודש. זה לצלם את העולם, מה זה מלמטה? הכי מלמטה שיכול להיות. אתם יודעים מה מביאים על המזבח? הזב והמצורה. אתם יודעים מי מגיע לשם? אתם יודעים מה עושים בעולם של העבודה, של עבודת הקורבנות? מאיפה אני מגיע? למה מגיעים שם? מאיזה נומך, מאיזה מקום נמוך יכול האדם להגיע ולעבוד ולדעת שהעבודה יכולה לשנות את החיים בעולם? מה צריך כדי לקבל תורה? עמדנו על הר סיני. אמרנו, רוצים לראות את הקולות. אתם זוכרים? אמר הקדוש ברוך הוא, בסדר, נעשה ניסיון אחד. ניסיון אחד, מכירים את של המצלמות ככה, ניסיון. עשו ניסיון אחד, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השן, וירא העם ויענו ויעמדו מרחוק ויאמרו אל משה, לא, 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 לא. פעם אחרונה, פעם אחרונה. דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פנם. נשאר לך מקרה, רק נשאר פעם. כי אדם לא יכול להיפגש עם אור אינסוף. הוא יסלף. אז משה נכנס בתוך הענן. והענן זה הפילטר. הענן מאפשר לו להיקרות בתוך בועה כזאת, ששם הוא יכול להיכנס בתוך אור אינסוף, כמו שרבול טרמי, שהוא יכול לפגוש אור אינסוף ולהביא לנו. משה קיבל ומסרה. העבודה זה הצילום ההפוך לגמרי. זה כל העולם כולו. אם תסתכלו טוב, בעצם שמעון הצדיק חוזר על דברי כנסת הגדולה, אבל הוא מתרגם אותם. מה הם אמורים של כנסת הגדולה? הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו שיאג לתורה. העמידו תלמידים הרבה, זה תורה. העמידו תלמידים הרבה, תלמדו תורה. עשו שיאג לתורה, זאת העבודה. למה עשו שיאג? כי האדם בלי גדרות ייפול. כי האדם, אם אתה מצלם מלמטה, לא משוגר, אתה חייב ללכת מהמקום שהוא יכול. ומה זה גמילות חסדים? הבו מתונים בדין צדקה ומשפט. אין חסד יותר גדול בעולם מלדון בצדקה. זה לא רק לבית דין. הוידן את כל האדם לכף זכות. גמילות חסדים זה לא צדקה. במובן של ההלכה. במובן של ההלכה. צדקה בהלכה זה לתת למישהו וללכת. מה זה גמילות חסדים?
מגופו,
מממונו. לתת למישהו גמילות חסדים ושהוא יוכל להחזיר. כי לגמול בעברית זה יחסי גומלין. לגמול חסדים זה לבוא אליי ולהגיד לי, מה אתה מדבר? אתה חושב שאין לך סיכוי? אתה חלק מיחסי הגומלין של כולנו. מה קרה? אין לך עכשיו? אז מה? אתמול לא היה לי. בוא נגמול איש לרעהו. כגמול עלי אמו. בוא תיכנס למערכת הזאת של הקשרים, אנחנו כולנו פה ביחד. תורה כתוב תחילתה גמילות חשדים וסופה גמילות חשדים. תחילתה גמילות חשדים שנאמר מה? וילבישם קוטנות אור. בא הקדוש ברוך הוא וילביש אותנו את האדם ואשתו אחרי שהם חטאו בקוטנות אור. גמילות חשדים מלביש ערומים. ושופה גמילות חשדים שנאמר ויקבור אותו בגי. מגדיר הרמב״ם מה זה חסד. אומר הרמב״ם, תשמעו, זה פלא פלאות. חסד פירושו שאתה נותן למי שלא מגיע לו, או למי שמגיע יותר מכפי שמגיע. זאת ההגדרה ברמב״ם, למורה נבוכים. או שאתה נותן למי שלא מגיע, או שאתה נותן למי שמגיע יותר מכפי שמגיע לו. מאיפה למד את זה הרמב״ם? מפה. דוקמן היה אצלנו בשבת לפני שבועיים. פילי פלאות, הראה לי את זה. מפה. אתם יודעים למה? מה הגמילות החסדים הראשונה שעושה הקדוש ברוך הוא? נו, מלביש קוטנות אור את מי? שמה? לא מגיע לנו. חטאו. אם העולם היה אמת, אומר אלי ברי, מה צריך לעשות? ואי. אתה חטא, תלך לפה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? חסד עם מי שלא מגיע לו. משה רבינו, מגיע לו? אבל איפה כתוב שמגיע לו שהקדוש ברוך הוא יקבור אותו? מה, אין חבר קדישה? מה קרה? מה פנסיה? שביתה? מה קרה? אומר הרמב״ם, חסד זה או לעשות עם מי שלא מגיע לו, או לעשות עם מי שמגיע, אבל יותר מכפי שמגיע, כי אני רוצה שאני אקבור אותך. זאת ההגדרה המדויקת לחסד. משם למד הרמב״ם. כי תורה תחילתה גמילות חסדים, לא מגיע, וסופה גמילות חסדים, יותר מכפי שמגיע. אבל לא הבנתי דבר אחד אחרי הדבר הנפלא הזה. גמילות חסדים פירושו שיש יחסי גומלין. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה צדקה. הקדוש ברוך הוא גמל חסדים, משה מחזיר לו. ומי יקדש את השם בעולם? גמילות חסדים זה שיש יחסי גומלין, גם אנחנו נותנים לך ריבונו של עולם. ראיתי פעם אצל אחד האדמו"רים שהוא כותב, ריבונו של עולם, אין עוד מלבדו, אין כמוך באלוקים השם. אין. אבל תגיד את האמת, ריבונו של עולם. גם אתה בחרת עם לא רע, לא? גם הבחירה שלך גם זה. מה יש? וגם אנחנו בסדר. מילות חסדים זה להבין שיש יחסי גומלין. אז אם משה יש יחסי גומלין, טוב, בוא משה רבינו. גם אם האדם וחווה אחרי החטא יש יחסי גומלין. מה זה הגמילות חסדים שהשם עשה והלביש אותם קוטנות אור? ועכשיו הוא נתן עונש, ומה העונש? תעמוד בפינה ואל תבוא יותר. מה פתאום? העונש אומר, בוא נראה איך את הרעיון של גן עדן עושים עכשיו ממקום אחר, ממקום יותר נמוך. אתה תמשיך, התוכנית ממשיכה. אנחנו לא גמרנו את התוכנית. מה קורה בגירוש מגן עדן? זהו, סוגרים את העסק, אומרים לך הביתה, התוכנית נגמרה? עוברים לתוכנית הבאה? מה פתאום? התוכנית נמשכת. התוכנית היא שהעולם יגיע לגאולתו. והתוכנית נמשכת. רק אם התוכנית מקודם הייתה מפה, עכשיו היא תהיה מקוץ ודרדר, תצמיח, כי זה יותר מתאים לך. וגמילות חסדים זה שיש יחסים. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. וכשאדם מבין שיש חיבור בין השמיים והארץ מלמעלה ומלמטה, ויש חיבור בין אדם לאדם, ויש חיבור בין אדם לקדוש ברוך הוא, עכשיו יש חיבור. תשאלו מה הקשר בין חיבור של גמילות חסדים לחיבור בין השמיים והארץ. אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא בורא העולם והוא בורא האדם, אז אתה מבין שהאדם הוא בצלם אלוקים, אז תהיה גמילות חסדים. אם אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ואתה לא מבין שהאדם ברוא בצלם אלוקים, אז לא תוכל להגיע לבאהבת לרעך כמוך אף פעם. אני אמרתי השבוע בשיעור, שכולם אומרים ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך, אנשים התחלו לא הבינו מה רציתי. אמרתי להם, אין פסוק כזה. אין פסוק כזה. אז חשבו, השתגעתי לגמרי. אתם, אין בעולם פסוק כזה ואהבת לרעך כמוך. ומה פירוש? אמרתי, יש פסוקים שאנחנו מאוד אוהבים אותם חצי. זה יותר קומפקטי. לוקחים חצי ועושים איזה פסוק. למשל, יש פסוק מאוד יפה, בית יעקב לכו ונלך. מכירים את הפסוק? זה אפילו צומת. זה גם קניון. זה הכל מצוין. בילו. זה מצוין, זה גם בית קולנוע. הכל יש בבילו. קחו את הבאור השם. תכניסו אותו לפנסיה. ויש לכם בית יעקב, לכו ונלכה לאן שאתה רוצה. למה לא? יאללה, בית יעקב, לאן הערב? לכו ונלכה, יאללה, בואו. לא פסוק על הכפק? וזה מן המקורות לחן עממי. מה רע? ובית יעקב, לכו ונלכה, יאללה, כולם, כל החבר'ה, כל הג'מעה, בית יעקב, לכו ונלכה. על הכיף. יש כמה פסוקים כאלה, יש לנו מומחיות לסדר אותם. למשל, שמעתם פעם על הפסוק שלח את עמי? זהו שלא. בלוף מצוי. אין פסוק כזה. שלח את עמי, גם זו טעות, כי אידיאולוגית מה אתה מבין שזה שלח את עמי? פרידום! חופש! אני בעד חופש, תאמין לי. אבל זה לא כתוב בפסוק, אל תמציא המצאות. שמעתם? בטח שלא רוצים את הסוף. שלח את עמי ויעבדו בי! יש לך פסוק אחר להיום, משהו יותר טוב. עכשיו שלח את עמי מופיע כמה פעמים, אף פעם לא מופיע שלח את עמי לבד. הרשתי לכם את כל התוכניות. Let my people go. אני בעד, believe me. זה גם יוצא יותר טוב פרסומית מ-let my people go and then they will serve. תפסיק, זה לא עובר מסך, נכון? אותו דבר ואהבת לרעך כמוך. לא כתוב בפסוק ואהבת לרעך כמוך, תחזיקו טוב. כתוב בפסוק, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מה הקשר? ולכן אתה והוא זה אני. הבנת בן אדם? אם אתה לא אוהב את הרע שלך, אתה לא מכיר בי. אתה מבין בן אדם? איך אפשר לאהוב את רעי כמוני? מה אתה מדבר? איך יכול להיות? זה לא נורמלי, זה לא, נכון, זה לא אנושי. אף פעם לא אמרתי זה אנושי. זה אלוקי. זה לא אנושי. הרי הקדוש אומר שלפני שקם להתפלל, יגיד, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. תמיד שאלתי את עצמי, לא יותר מתאים לפני שמתפלל להגיד, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת את השם אלוקיך? זה מתאים, ואהבת את השם אלוקיך. אומר הרי, לא. אתה יודע איך אני ידע אם אתה אוהב את השם אלוקיך? על ידי ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך מגלה שאתה מבין שאני השם. ואהבת את השם אלוקיך, את השם אלוקיך? תכתוב, אני לא יודע, דוקטורט על זה, אני אחשוב שאתה יודע את זה. איך אני יודע שאתה מבין שאני השם? תורה, עבודה, גמילות חסדים. אם יש שתי מסרטות שמצלמות מלמעלה ומלמטה, אז אני השם. עכשיו זה תלת ממדי. עכשיו אני השם בכל מקום. איפה אני השם? בך. תסתכל בי, אני אסתכל בך. ושנינו, מה משתף אותם? האלוקי שבינינו משתף אותם. מה משתף אותם? הגוף משתף אותנו. יושבים שני אנשים רעבים. ליד מנה סטייק. חבל על הזמן. משתף אותם הגוף? אני רעב, יש פה סטייק ואתה אוכל, אני אוכל את הסטייק ואותך. מה יגרום לי לאהוב אותך ולתת לך חצי מהמנה הזאת? האלוקי שבי. לא השיניים שבי. לא האנושי שבי. זה מה שמשתף אותנו. זאת הסיבה, ובזה אני עומד, שהמשנה היא הפוכה מהסדר. תשימו לב שהסדר של האבות הוא הפוך. מה המידה של אברהם? חסד. יצחק. דין, עבודה, קורבן. העוקד והנעקד. יעקב תיתן אמת, תורה. אז היה צריך להיות כתוב, השלושה דברים העולם עומד, נו? על גמילות חסדים, על העבודה, ועל התורה. מה קרה? זה הסדר. אבל כשמצלמים את זה מלמעלה למטה, אז העולם עומד על התורה, על העבודה, ועכשיו אפשר להבין מה זה גמילות חסדים. מבינים למה המשנה כתובה כך? באמת מה הסדר? בטח גמילות חסדים זה ההתחלה. תחנך ילד לגמילות חסדים. מה אתה רוצה שקודם כל ידע את כל התורה ואחרי זה שיעשה גמילות חסדים? תודה גמילות חסדים. אבל אתה רוצה לדעת מאיפה זה בא? התורה מגלה לך שאתה יכול להיפגש עם האינסוף. העבודה מגלה לך שבכל מקום שאדם לא נמצא, הוא יכול מלמטה להתחבר עם הלמעלה. כשבן אדם מאמין בזה, יש מקום לגמילות חסדים בעולם. כי אז אין אדם שהוא לא יאמין בו. אתם יודעים, בזה אני עומד, זה הפתיחה של תורה שבעל פה, זה שמעון הצדיק, הפתיחה של תורה שבעל פה, היסוד. יש לאדם נקודה אחת בגוף שבעצם היא אולי הדבר הכי חשוב שיש, הכי חשוב שיש, אבל האמת זה לא בשבילו. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. בתוך העין יש כאן חור קטן. אתם מכירים את החור הזה? אישון. קוראים לזה בטעות נקודה שחורה. השחור שבעין. חז"ל קוראים לזה השחור שבעין. אבל זה בעצם החור. זה חור, זו עדשה. זה חור. מה זה האישון הזה? אישון, נכון? כך קוראים לזה אישון? זה נקרא בתורה אישון. מצרן הוא כאישון אינו פילי פלאות. איש קטן. איש קטן. אישון. זה נקרא אישון. מלשון איש קטן. פיל, אתם מכירים? פיל פילון. פילון קטן של פיל, אישון קטן של איש. למה אישון נקרא אישון? כי אם אנחנו מסתכלים אחד על השני, מה שנקרא, תסתכל לי בעיניים, אז אני בעיניים שלך רואה אותי. אני בעיניים שלך לא רואה אותך, אני רואה אותי. זאת אומרת, תקשיבו טוב לעצמנו. יש לי עין שנועדה כדי שאתה תוכל לראות אותך. אנחנו הבנו טוב? כלומר, זאת אומרת שבעין שלי אתה יכול לראות אותך. אתה תראה אותך בקטן. אגב, זה מצוין. סוף סוף תראה אותך בגודל הנכון. תסתכל ותראה אותך בגודל הטבעי, כי בדרך כלל אתה מסתכל בראי וסידרו שם מגדילים כאלה מהצד. תראה טוב. תתרגל לגודל. ועכשיו, תחשבו רק רגע מה קורה לבן אדם, לא עלינו, שאין לו עיניים שמסתכלות אליו. שאין לו אף אדם בעולם. מה קורה לאדם שבבודדות שלו אין לו עין שהוא יכול בא לראות אותו? אתם תופסים? ועכשיו הדבר האחרון. באישון שלי אני רואה, אתה רואה אותך, ובאישון שלך אני רואה. והקדוש ברוך הוא תחזיקו טוב. ואומר, אני רוצה להגיד לכם עם ישראל משהו. יצרנו הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, כתוב בפסוק, כאישון עינו. מה סיכמנו? שבאישון אני רואה אותי. תחזיקו טוב, אתם יודעים איפה הקדוש ברוך הוא רואה אותו כשהוא רוצה להסתכל? באישון שלנו. אתם מבינים מה זה ישראל וקודשו בריך הוא חד? והוא אומר לנו, אתם רוצים לראות אתכם? אז תסתכלו לי בעיניים. אתם מבינים מה זה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם? אם אין אני השם, לא יהיה ואהבת לרעך כמוך. כי האינטרס ינצח. האגו ינצח. עולמות שלמים עשו בריתות. את ברית המועצות. הקימו כמה מועצות. המציאו את המילה ברית. אתם זוכרים? הזקנים אולי זוכרים. קראו לזה שמש העמים. כמה עשרות מיליונים נהרגו על האינטרס הזה? כמה הם הצליחו עם האינטרסים והאגו לשרוף? והם אמרו שכדי שיהיה שוויון, רק נעשה דבר אחד. יהיה ואהבת לרעך כמוך, בלי אני השם. זאת הייתה השיטה. יהיה גמילות חסדים. שלא תתחיל בתורה ועבודה. כי מה אומרת עבודה? עבודה אומרת בן אדם, אתה יודע מה זה קורבנות? אתה יודע מה זה תפילה? אתה יודע מה זה קורבנות? תתקן! תכבוש את הדברים שאתה צריך לכבוש. זה לא הולך ככה בחלק. עבודה אומרת עבודה. עבודה, אתם יודעים מה זה עבודה? צריך לעבוד. אם אתה מאמין שיש לך אור אינסופי, אז תנקה את הלכלוך. עבודה. אני רוצה תורה. מצוין. אני לא מבין למה אני לא מקבל. כי חסום, מלוכלך, לא יוצא אוויר. המסגן מצוין, רק הפילטר, הכל מלוכלך. מה אני אעשה? לך לעבוד. זה עבודה. עבודה לבד לא יכולה לעשות כלום אם אני לא מקבל את הכל מתורה. כשאני מבין שיש אני השם, אז אין אף אחד בעולם שהוא לא השם, כי הכל חלק אלוקה ממעל. שמעון הצדיק היה מי שירי כנסת הגדולה. סופר עליו על שמעון הצדיק, ובזה נעמוד, הרבה דברים. אבל הסיפור הפחות מוכר על שמעון הצדיק. שמעון הצדיק מסופר שכשהוא היה כהן גדול, הגיע אלכסנדר מוקדון לארץ ישראל. אלכסנדר מוקדון מגיע לארץ, ומתחילה להיכנס היוונות. הכותיים הולכים איתו ורוצים לגמור את היהודים. אלכסנדר מוקדון יוצא עם החכמים, ומנסים לסכנע אותו הכותיים, שהיהודים מורדים בו ולוחמים בו. מגיע אליו שמעון הצדיק, וכשהוא רואה את שמעון הצדיק כתוב במדרש, בגמרא, מסכת יומא, רואים הגמרא מדהימה, הוא רואה את שמעון הצדיק והוא נופל מהמרכבה שלו, אלכסנדר מוקדון. שואלים אותו, מה קרה לך? אז הוא אומר, הוא, דמות דיוקנו נמצאת לפניי כל הזמן. את הדמות הזאת אני רואה. במדרש אחר מסופר ששמעון הצדיק, כשהיה כהן גדול, לא היה אף פעם מסכים לאכול אשם נזיר תמה. אתם יודעים מה פירוש? יש הלכה של נזיר. והנזיר, אם רוצה להפסיק את נזירותו ולגלח את שיער נזרו, צריך להביא קורבן. והוא מביא קורבן אשם. למה קורבן אשם? יש מחלוקת בראשונים. בתנאים כבר. אולי בגלל שהוא קיבל נזירות, אולי בגלל שהוא הפסיק את הנזירות. כתוב שמעון הצדיק היה אומר, מימי לא אכלתי אשם נזיר תמי. כלומר, לא השכמתי לקבל דבר כזה של הפסקת נזירות. גמרא במסכת נדרים. אז יום אחד בא אליי נזיר מן הדרום. תשמעו איזה יופי. ובזה אני עומד. הילם יפהפה. וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. והוא בא ואמר לי, רבי, אני רוצה להפסיק את הנזירות. אמרתי לו, בני, מפני מה? למה? למה אתה עושה את זה? אמר לי, רועה הייתי לאבא בעירי. רועה צאן. והלכתי להשקות את הצאן מהמעיין. מראה בנדרים פת. הלכתי להשקות את הצאן מהמעיין. הגעתי למעיין, ונסתכלתי במים וראיתי בבואה שלי. שמו, ופחז עליי יצרי. קוראים לזה בפסיכולוגיה התאהבות עצמית. נרקיסיזם. ביוונות. דרך אגב, זו אותה תקופה להבדיל. ופחז עליי יצרי. וביקש לתורדני מן העולם. וראיתי שהשערות שלי עושות לי לא טוב. אמרתי לו, ליצר שלי, בני, אמרתי ליצרי, רשע, ככה מספר הנזיר. הוא מדבר עם היצר. על מי אתה מתגאה? על מי שעתיד להיות עפר עם מוות עולה? בעברית של היום החכם על קטנים, אה? עליי אתה בא? העבודה נשבע שאגלחך לשמיים. מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו. אמרתי לו, בני, כמותך ירבו נוזרי נזירות בישראל. אתם יודעים מה הסיפור שם? בא נזיר. למי שיש להם אומץ, תבדילו עכשיו בין קודש לחול, בין טהור לתמי. אנחנו ערב שבת מברכים חודש כסלו. שמעון הצדיק, מה התקופה? תראו איזה יופי התקופה וההיסטוריה. תראו איזה יופי ובזה עומדים. מה התקופה של שמעון הצדיק? אלכסנדר מוקדון? יוון, הכניסה של היוונות לארץ. בשביל להבין את הקודש אני עוסק בתומה. אתם יודעים מה זה אנרכיסיזם? אנרכיסיזם במיתולוגיה היוונית, להבדיל בין קדוש לתומה. אנרכיסיזם, יש מדע שלם, פסיכואנליזה, שעוסק בזה בלי סוף. ובאנרכיסיזם עוסקים בהתאהבות העצמית. נרקיס, לפי המיתולוגיה היוונית, זה הנרקיס. זה הפרח. ואיך גדל הנרקיס? מכירים את הסיפור? איך הוא גדל? כי היה את האלם היפהפה, שמרוב שהתאהב בעצמו, נו, מה קרה לו? מת. ובמקום הזה גדל הנרקיס. זה ההבדל בין אלוהיהם לאלוקינו. אלוהיהם זה הנרקיס שגדל מנרקיס. שמעון הצדיק, האבא של תורה שבעל פה, לקח את הסיפור הזה והביא לנו אותו בדיוק הפוך. אתם יודעים מה אמר הנער הזה? העבודה. העבודה. הוא התאהב בעצמו לרגע, ופתאום הוא רואה שהוא לא אוהב בעצם את השם. זה לא נכון, הוא טועה. כמה פעמים זה קורה לי? אתה מתבלבל, אתה מספר לעצמך שאתה אוהב אותך. אתה סתם אחור. אתה על קריז, אתה בשם. אתה טועה לגמרי. ואז הוא שאל את עצמו, הנער היפהפה הזה עם הטלטלים, את מי אתה אוהב? את עצמך? את השם שבך? את הנצחי? אתה הולך ליפול עוד שנייה. אם אתה אוהב אותך, אתה לא תיתן לעצמך ליפול. ואמרתי לעצמי, התורה, העבודה, זה הביטוי שם, שהגלחך לשמיים. אתם מבינים מה זה עבודה? אתם מבינים מה זה קורבנות? מה זה עבודה? כשבטלו הקורבנות, מה זה עבודה? תפילה. אנחנו חושבים שתפילה זה ככה. זה עבודה! זה עבודה, זה העבודה הכי קשה, זה עבודה. כי מה זו תפילה? תפילה של להביא את הדבר הכי נמוך שלי ולעבוד עליו. תפילת אמת זה לעסוק בבוץ. ולהאמין שאפשר לנקות, 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 והאין סוף זה הדבר החזק שלי. אני מתפלל כי אני מאמין שגם אם אני כבר לא מאמין בעצמי, אתה מאמין בי. אז אני עובד. ואז אני גומל חסדים עם עצמי. ואז לא יכול להיות שאני לא אגמול חסדים איתך. כי את התהליך הזה אני אראה גם אצלך. אתם שומעים את הסיפור האישי של שמעון הצדיק? פעם אחת אכלתי אשם נזיר תמה. כשראיתי את התורה ואת העבודה ואת הגמילות חסדים שעשה אדם עם עצמו. אלה שלושת הדברים. התלת ממד. שתי המסרטות מלמטה ומלמעלה שאיתה מתחילה התורה שבעל פה. שבוע הבא ניכנס בעזרת השם לאנטיגנוס, איש סוחו, שקיבל משמעון הצדיק, ונמשיך בעבר. בשורות טובות.